ביידיים רבותיי, אנחנו ממשיכים את השיעור הקודם בנושא מהלך האידאות באומות העולם במשנת הרב זצ"ל על פי מאמר בספר אסיף חלק א'. עכשיו אנחנו מתקרבים לתשובה לשאלה שהצבנו בשיעור הקודם, מדוע אנחנו תופסים את האידיאלים באופן מעוות וחיצוני? מדוע האידיאלים הגבוהים שהיו אמורים לכוון את דרכנו לטוב עליון שנשמה כמאה אליו הופכים מקור לכל רע, לכל עריצות ורשע? התשובה היא שהם נתפסים דרך ההבנה הסיבתית כחוקים כפייתיים שאינם קשורים לאדם עצמו, לנפשו, לקמיית הטוב היום המפעמת בו. הבנה סיבתית היא חשובה ונחוצה כשלעצמה, בלעדיה לא נוכל להסתדר בעולם, אבל כשאידיאלים מבטא הטוב היום מובנים בצורה חיצונית ומנוכרת כזו, הם הופכים הרסניים. העובדה שהבנה סיבתית היא ההבנה הטבעית והראשונית, כאמור זוהי תפיסת עולם הפשוטה של הילד, מסבכת את הדברים עוד יותר. ממילא ההיסטוריה מתקדמת במסלול מתמשך הפותח בהבנה סיבתית חיצונית של אלוהות והאידיאלים הכלולים בה לעבר הבנה מוסרית עמוקה ופנימית שלה. בשיעור הקודם ראינו שהטוב האינסופי מתפרט לאידיאלים, וכל תרבות מנסה לממש את האידיאלים האלה בהתאם לאפשרויות המציאותיות הפתוחות לה. כך נוצרת מערכת הערכים המסוימת של כל תרבות ותרבות. ערך הצדק למשל הוא בוודאי אחד מגווני הטוב המוחלט. שום חברה אינה יכולה להתקלם לאורך הזמן כשהיא בנויה על עוולות ושחיתות. חברה כזאת תתפורר ותיעלם מכוח החוק המוסרי. מהי משמעותו הקונקרטית של הצדק? אידיאל זה אינו יכול להתבטא באותה צורה בחברה חקלאית ובעולם קפיטליסטי. האידיאל אינו משתנה, אבל הערכים הקונקרטיים הממשיים הממשים אותו אינם אלא דימויים היכולים להשתנות מקצה לקצה. בנוסף, אידיאל הצדק אינו אידיאל יחידי. הוא חייב לצמצם את עצמו כדי להשאיר מקום לאידיאלים נוספים, כמו לכידות חברתית, חירות, הפצת ההשכלה בשכבות הרחבות ביותר ועוד. אין שום ערך מוחלט. כל הערכים כולם הם כלי ביטוי לכמיהה לטוב האלוהי המוחלט. הצדקתו של כל ערך היא בקידום הופעת הטוב העליון הזה. אלא שמכיוון שהתפיסה הראשונית שלנו ראה את הדימויים האלה כדברים עצמיים, אנשים נוטים לתפוס את ערכיה של תרבותם כמוחלטים ובלתי ניתנים לרעור. מנקודת מבטו של הרב, עלינו לומר שהתפיסה הזו, אינטואיטיבית, ככל שתהיה, מבלבלת בין היחסי והמוחלט, בין הפנימי לחיצוני, בין המקור לבין אופן מימושו. כעת, לאחר שלמדנו על שני אופני ההכרה, אנחנו הולכים להסביר כיצד חל הבלבול הזה. עצם המבנה הבסיסי של הכרתנו גורם לנו לתפוס את הערכים שאנחנו מתחנכים עליהם בצורה מסוימת, בה רואים אותם תרבותנו כישיות עצמאיות, כאיכויות נעלות שהטוב שבהם הוא מעצם מהותן. צעד קטן בלבד מכאן ואנחנו הופכים אותן לאלים ממש. כמו אדם הפרטי, גם התרבות עצמה חייבת לעבור תהליך התפתחותי מורכב עד שתוכל להבין את מקורם העמוק של ערכיה. התרבויות הפרימיטיביות נוטות לראות את ערכיהם המקודשים כמובנים מאליהם, וכל עולם ערכי אחר נראה להם כתת אנושי ואפילו סתני. נדרשת רמת התפתחות גבוהה, רמה התפתחותית גבוהה כדי להבין את השורש הרוחני של ערכים המאפיינים תרבות שונה משלנו. התפתחותה של היכולת הזו היא עד מפתח להבנת התפתחות בחיי הפרט, מה שאנחנו מכנים פסיכולוגיה התפתחותית, ובחיי הכלל מה שאנחנו מכנים היסטוריה. אפשר לראות ההיסטוריה כמהלך בו הולכת התרבות ומתבססת יותר ויותר על אופן ההכרה שהרב מכנה מוסרי. התרבות הולכת ומשתחררת מהניכור הנורא שבין אדם לבין המציאות הסובבת אותו, ניכור שהוא תולדות אופן ההכרה הסיבתי. אפשר לפי זה לחלק את ההיסטוריה לשלבים שונים: אלילות, נצרות, כפירה ואמונה, שכולם שלבים בדרך הארוכה מובילה ממחשבת הניכור למחשבה האמונית דיאלוגית. למדנו שבמצב הראשוני של הפרט ושל החברה, כל אידיאל נחשב לישות העומדת בפני עצמה. מכיוון שבעומק נפשנו מפעמת הכמיהה לטוב אינסופי, כל ערך המוצב לנו כאידיאל הופך בדמיוננו לאידיאל שלם, ובעצם לכל העומד בפני עצמו. זהו שורש האלילות. בסופו של דבר, מסביר הרב, אותה נטייה עצמה היא גם שורש הכפירה. כותב הרב באורות עמוד קכ"ד, את כל הגדרה באלוהות מביאה לידי כפירה. וההגדרה הוא אליליות רוחנית. אפילו הגדרת השכל והרצון, אפילו אלוהות עצמה ושם אלוהים הגדרה היא. ומבלעדי הידיעה העליונה שכל אלה אינם קיים הזרחות ניצוציות ממה שלמעלה מהגדרה, היו גם הם מביאים לידי כפירה. פסקה זו קושרת בבירור בין אלילות וכפירה. הכפירה נוצרת מניסיון לכלוא את האלוהות האינסופית בתוך הגדרה מוגבלת כלשהי. גם המושגים הנעלים ביותר, האלוקות עצמה ושם אלוקים, הם ניסיונות הגדרה. כך המוח שלנו עובד. אי אפשר לומר מילה בלי שהמוח יצייר ציור. ככל שהציור הזה מורכב, מופשט ומתוחכם, מגדר דימוי לא יצא. מה שצריך לעשות הוא לראות את הציורים האלו ככלי ביטוי, כהזרחות ניצוציות ממה שלמעלה מהגדרה, לשון הרב. אלא שפעולה כזו מצריכה יכולת הכרתית המתפתחת באיטיות, שאינה עומדת לרשותנו בגיל בו קלטנו את המושגים לראשונה. מכאן נובע שאפשר להימנע מהגשמה הלילית, לפחות בראשית חיינו. מה שכן אפשר להמשיך להתפתח, לתאר את המושגים ולהפוך עם הזמן את ההגשמה לאמונה זכה. אלא שבדרך עורבת לנו סכנה נוספת, הנובעת במישרין מן האלילות, והיא הכפירה. התפיסה הלילית, טוען הרב, היא מפחידה ומנוכרת. הניכור הוא ממהותה ממש, משום שהיא בנויה על אופן ההכרה מחלק את המציאות לאובייקטים נפרדים. אופן ההכרה שמכנה סיבתי. בהבנה הסיבתית, כזכור, המציאות אינה אלא אוסף אובייקטים נפרדים, שאין ביניהם קשר פנימי. מכיוון שאין ביניהם קשר פנימי, שרשרת הסיבתיות שאנו חיים בה, במידה כזו או אחרת, נתפסת כסתירה מוחלטת לחירות. הכל בתפיסה הזו נמצא ביחס סיבתי זה או אחר כלפי עולמו. הוא יוצר אותו, שולט בו וכיוצא בזה. האדם עומד מולו כפי שעומדים מול כוח עצום ומפחיד, לפעמים עוין, לפעמים שוחר טוב, אבל תמיד גם כשהוא שופע טוב, מנוכר וזר. כפי שהסביר הרב במאמר דעת אלוקים במצב בו כל שיחה וסיגה של המחשבה האנושית יהיה רק עם העצם החיזיון שהוא מרום ונשגב, אז תטא במסילות לרוח, זרות לרוחה. ואם החיזיון יתגבר הרבה בשר הפאה, תהיה מוכרחת להסף פניה ממנו. הסבת פנים זו היא שורש הכפירה. היא נובעת מכך שמושג הכל נתפס בדרך האלילית, שהיא עצמה תוצר של מחשבה עמומה ולא מפותחת. רב באורות קכ"ו, כיוון שנקודת התוך של ההכרה האלוקית עמומה היא, הרי המהות האלוהית כלולה בהמון, וגם ביחידים שהם ראויים להיות למהירי דרך להם. רק בתור כוח תקיף שאין להימלט ממנו והכרח הוא להשתבד אליו. כשבאים להשתבד לעבודת אלוהים, על פי המצב הריקן הזה, של ציור האפל המלא טוב ובו שמתווה ברעיון כשחושבים על דבר אלוהים, בלא השכלה ובלא תורה, יראת התא הנתוקה ממקורה, שהוא יראה אלה, האדם הולך ומאבד את זוהר עולמו על ידי מה שהוא מקשר את עצמו לקטנות מוחים. אין גאות אלוקים מתגלה אז בתוך הנפש, כי אם שפלות דמיונות פרועים, המציירים תכונה של איזו מציאות בדויה ומטושטשת, מדולדלת וקצופה. שמבהלת את כל מאמין בה ומדכאת את רוחו, מטמטמת את הלב ומונעת את עדינות הנפש של האדם מלהתקבל, ועוקרת את הזיו האלוהי שבנשמתו. אף אם יאמר כל היום כולו שאמונה זו היא בשם אחד, היא מילה ריקה שאין הנשמה יודעת ממנה כלום, וכל הדין רוח מוכרח הוא להשיח את דעתו ממנה. הכפירה מופיעה כגואלת מן המצוקה האלילית. רק אחר כך מתגלה המצוקה שהיא עצמה יוצרת. היא מסלקת את האל האלילי המפחיד. אלוהים מת, מכריז ניטשה, אבל מותירה את המציאות כולה כאוסף אובייקטים חסרי פשר. ניטשה מתאר את המציאות כולה כאוסף כוחות שואפי עוצמה, הלכודים במאבק כביר, בלתי נתפס, החוזר על עצמו שוב ושוב ללא פשר, תמונה שהוא מכנה החזרה הנצחית. יחד עם הדימוי האלוהי הסתלק מן המציאות גם הטוב האינסופי, שכל אידיאלם הם התפרטויותיו. לאור השקפת הכפירה נתפסת המציאות כולה באופן התודעה המנוכר, והאדם הופך זר לעולמו וחסר משמעות בעצמו. היוש הזה חייב להביא אותו להמשיך ולחפש פשר לחייו. אבל כיוון שזוועות האמונה האלילית עדיין חרוטות בליבו, הוא מסרב לשמוע על האלוהות כמורה דרך לחייו. וכך נוצר מצב האמונה שבו כבר תיארנו לאל, ואנחנו נביא את זה שוב. אי אפשר למצוא מעמד מבוסס, כותב הרב, לרוח כי אם באוויר האלוהי. הידיעה, הרגשה, הדמיון והחפץ והצנועות הפנימיות החיצוניות שלהם כולם מזקיקים את בני האדם שיהיו אלוהים דווקא. אז ימצאו את מילואם, את ייחוסם השווה והמניח את הדעת. אם מעט פחות מגדולה זו יבקש לו אדם, הרי הוא מיד טרוף כספינה מטורפת בים. גלים סוערים מתנגדים זה לזה, ידריכו הוא תמיד מנוחה. מגל על גל יוטל ולא ידע שלו, שלב. אם יוכל לשקוע באיזה רפש שווה של גסות הרוח ואביות הרגשה, יצלח לו למעט את אור חייו לאיזה משך זמן, עד שבקרבו ידמה שכבר מצא מנוח, אבל לא יערכו ימים, הרוח יחלץ ממסגרותיו, והטירוף הכלאי יחל את פעלו בכל תוקף. מקום מנוחתנו הוא רק האלוקים. לאור ההנחות האלה אפשר לבחון את מהלך ההיסטוריה העולמית. במאמר מהלך האידאות בישראל, הרב עוסק בגלגוליהם של שתי אידאות. אחת מכנה האידאה האלוהית, האחרת האידאה הלאומית. הראשונה היא האופן בו נתפס מושג האלוהות בתרבות מסוימת, והשנייה היא המערכת החברתית-לאומית של אותה תרבות. האידאה הלאומית כוללת את הפעילות הכלכלית, סדרי ממשל, מערכת משפט וכדומה. הרב מתאר את סיבוכי ההיסטוריה הישראלית במונחים של קשרי הגומלים בין שתי האידאות האלה, בתקופות שונות של תולדותינו. במסגרת מאמר זה, אנחנו לא נעריך בתיאור ההתפתחות הכלכלית והמדינית של ההיסטוריה הכללית. נסתפק בתיאור ההתפתחות הדתית והרוחנית. אבל חשוב לזכור שלדעת הרב זצ"ל, אין אפשרות להבין את המציאות החברתית-כלכלית במנותק מהמציאות הרוחנית-תרבותית של כל תרבות באשר הוא. לדוגמה, הרב כותב בקובץ זין, עוד סמך וב, כשאנו נשאלים על החיים החברותיים, מהי מגמתם, אין לנו תשובה מאותם החיים עצמם. כי הם זקוקים אנו לעבור לשאיפה של עולם גדול ונשגב מהם. ובזה אנו באים בהסכמה שאפשר כלל שתהיה כל השאיפה האנושית שקועה רק באותם החיים החברותיים לבדם. לא יודע, אלא שדבר מוכרח הוא שאם יחדלו החיים החברותיים מניקת לשדם מאותם החיים העליונים שהם למעלה מהם ושהם עושים את הווייתם להוויה מטרתית, יפחת מאז הערך החיוני שלהם עצמם ומלא יתגלו בקרבם מגרעות גדולות עד שהוא יורדים גם בערכם. ראשית, כל תרבות חייבת לשכנע את בניה שסדרי החיים שהיא מציעה הם טובים וישרים, ויש לדבוק בהם. לשם כך, כל תרבות מסבירה את סדרי חיה בטענה שהם מתאימים למבנה העומק של המציאות, או לאיזה מיתוס רחב יריעה. המצרים הקדמונים האמינו שפרו הוא אל, ומבנה השלטון משקף את סדרי העולם האלים העליון. כיסרי רומא דרשו גם הם מעמד של אלים. מהביניים היה השלטון המדיני היררכי ועריץ, בהתאמה גמורה לאופייה של אמונה הנוצרית שעוד נעריך בתאורה. האידיאלים של העת החדשה שקפו כפירה גמורה בכל היררכיה, שפינה את ההגות המודרנית בכלל. מכאן הובעת ההבנה של העולם לא נוכל להתמודד עם מכשולים חברתיים מדיניים, ובלי שנתמודד קודם עם הנחות היסוד של התרבות בנוצרו. כמו שכותב הרב בקובץ א' עוד נון, הציור של האלוקות שאדם מצייר בדעתו הוא תמיד מעורב עם סיגי דמיונות כוזבים, ומתוך כך מכשילו את חיי האדם והחברה. למדנו שהרוח האנושית בראשית דרכה נוטה להיות אלילית, ושגם אי אפשר להימנע ממנו. תוצאותי הרות אסון ידועות לכל. אין גם צורך להרחיב ביחסה השלילי הקשה של התורה לעבודה זרה לכל סוגיה וגווניה. היהדות אינה מכירה תועבה קשה ממנה, ורואה אותה כמקור לכל שחיתות אפשרית. ההתנגדות לעבודה זרה עומדת ביסוד התורה ממש. מהסיפור המכונן על אברהם השוברת פסלי אביו, דרך הדיבר השני שהמחשבה היהודית ראה אותו כשורש לכל מצוות לא תעשה, ועד לאין ספור דברי נבואה מאמרי חכמים מאפלים את אמצעי רטורי כדי לגנות את העבודה הזרה, ללגלג עליה ולהטריע מפניה. היהדות כולה רואה בעבודה זרה את תמונת התשליל שלה. כל הכופר בעבודה זרה כמודה בכל התורה כולה. כחולין דף ה. מכיוון שכך לא נתפלל למצוא בכתבי הרב דברים קשים כלפי העלילות, בסגנון חריף שאינו שכיח אצלו. דוגמה בקובץ ה' עוד נונבב. עבודה זרה אין די לסנוע אותה, לשקצה ולתאווה, לדרוש כליונה עבודה, עיבודה והכחדה, אלא צריכים לכפור בה, להאמין באפסיותה, ברקנותה, בביטולה ושלילותה המוחלטת. בעומק ההיעדר שרק בהתפרצותה להראות כדבר מצוי ואיזה יש, היא מתגלה בנבלותה כי אורה זוהמתה וסרחונה, כמומרה וכל שם רע ושם גנאי שלה. עומק היהדות האמיתית נעוצה בכפירה של עבודה זרה, העולה הרבה יותר למעלה ומעמקת יותר את החטיבות של קדושת היהדות משנאתה, ושיקוצה וכל ריחוק תיעוב ושיקוץ שלה וכל הזריות, תזרם כמו דווה, צא ותאמר לו. הכל תלוי בעומק הכפירה של עבודה זרה. כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. הגינוי לעבודה זרה הוא מוחלט, אבל הרב אינו יכול להסתפק בו. הוא שואף להתעמק בהבנת התופעה, לא למען הסקרנות האינטלקטואלית המופשטת, אלא כדי להבין את שורשי המחלה ולזהות את שלוחותיה בכל מקום שבו יופיעו, גם במקומות תמימים לכאורה. בלי להבין את שורשה, לא נדע להתמודד עמה, ולא להיזהר מההופעתה המחודשת. כדי להבין את משמעותה הפנימית של האלילות, יש למקם אותה בתוך סכמה היסטורית כללית, המסבירה מהיכן היא באה, לאן היא יכולה או עתידה ללכת. הסכמה ההיסטורית של הרב רואה כל תנועה היסטורית כהופעה מיוחדת של השאיפה לקרבת אלוקים. לא רק תנועות יפות וטובות, אלא גם תנועות מגונות, מושחתות ורצחניות. כל תנועה היא תוצר של אותה כמיהה עצמה. הרב אינו מכיר במינים אחרים. שורש הכל בכמיהה לטוב, אלא שהכמיהה הזו עלולה להתעוות, ליפול לשחיתות ולרוע. ברוב המקרים, הופעתה הראשונה של כל תנועה חייבת להיות נפולה מושחתת. אין סתירה בין הביקורת על צורתה המושחתת של התופעה היסטורית כלשהי, לבין ההכרה בשורשה הנעלה. כותב הרב בקובץ זה. עוד קופמם זה. בעולם הפנימי, בעולם הרוחני, שורש יצרת עבודה זרה בקדושה. הוא החשק הגדול של קרבת אלוקים. וכאשר הבערות וחיסרון הזיקוק המוסרי הם מניעות גדולות שסותמים את האור האלוקי מן האדם, אז אם תשוקתו הטבעית חזקה היא, פורצת לתשוקה זו את דרכה ביצרה דעבודה זרה. זה בדיוק מה שראינו לפני כן. הכמיהה לאלוקות היא כוח נפשי כביר, בלתי ניתן לעצירה. אלא שהבערות וחיסרון הזיקוק המוסרי אינם מאפשרים לאדם להבין למה באמת מכוונת שאיפתו. אותן אידאות שהיו אמורות להיות כלים לביטוי אמונתו הגדולה הופכות לאלילים שבני אדם משתעבדים להם, מקריבים להם את כל האנושי והנעלה שבקרבם. יתר על כן, בני אדם פראים ובורים שתרבות המעדנת עוד לא חדרה לליבם והטיבה את מידותיהם, מציירים להם בהכרח אלילים פראים כמותם ועובדים אותם לפי דמיונם הגס. מכיוון שהנפש האנושית כוללת יותר מדונה גם יצרים הרסניים ומושחתים, צורי האלים בעצמם מבטאים בין היתר גם את הצד האפל שבנפש. לכן טוען הרע והאלילות היא התגלות שאיפת הרע הגמורה שבנפש, גם כשהיא מתלבשת בערכים נעים ומקובלים. שאיפתה הפנימית נותרת רעה והרסנית כמקודם. בקובצי עוד ממזיין הרב כותב, שאיפת הרע הגמורה חפץ השלטתו בכל הכר חיים והעולם, מזה יצאה התקופה הלילית, והיא פועלת בעומק זוהמתה גם עד כה בכל ענפיה, שהם הם סורי הגפן נוכריה בכל רשעה, מחלה, שכלות וחורבן, בין הגלויים בניבולם, בין המחוסים במעטה היופי החיצוני, כבוד מדומה ומשטר ממשלת טבל. ולמרות הדברים הקשים האלה, עדיין זוהי הופעתו הראשונה של אידיאל האמונה, שבסופו של דבר הוא מקור כל עידון תרבותי. כותב הרב בקובץ היקוף ממזיין, העולם נוצר מתוף תוך תוהו ובוהו, הקליפה קדמה לפרי, החומריות והגסות קדימה לבוא, והדינים הקשים והגבורות שלטו לפני התגלות החסדים, העיגולים קדמו ליושר. ובעולם הפנימי, בעולם הרוחני, הציורי, אידיאלי ואמוני, גם שם הדבר נוהג כן. קדימת הקליפה לפרי, העזות המרוצה, השטיפה החזקה מתבצרת במקום נמוך ומזוהם, ומשם יוצאת ונקלטת ונלקטת תמצית שמתעדנת ומתרחנת, מתטהרת ומתקדשת, עד שנותנת את ריחה הנפלא, ריח ניחוח לשם. בזוהמתה של עבודה זרה, גודל רוח האמונה בכל פרעותו וגסותו, ברתיחתו וכוח סוסיותו, בשריפת בנים ובנות, באדיקות עיוורת, בשיקוע של כל תועבה, וכל תאווה גסה ועמוקה ושרשה. מתוך הזבלים הסרוכים הללו, צמח האמונה עלה. יצא הבניין מתוך התוהו, והיא לנטיעה משמחת אלוקים ואנשים. ומכיוון שכך, למרות גסותה של הידיעה העלילית, עלינו לדעות שהפרספקטיבה ההיסטורית הייתה בו תועלת רבה לשעתה. כותב הרב בקובץ זין עוד צדי ב' במעמק היותר שפל של נטיית האמונה נמצאת אותה התכונה השפלה של יצרת עבודה זרה שבשעתה הייתה מועלת לעולם. עד כאן מדברי הרב. כמה מורכבות מחשבתית נצרכת כדי לתפוס את הפרדוקס ההיסטורי הזה שבמעמק היותר שפל של נטיית האמונה נמצאת אותה תכונה השפלה של יצרת עבודה זרה שבשעתו הייתה מועלת לעולם. ועם זאת, הרב אינו נרתע מלבטא אותו במלוא חריפותו. שנאת האלילות והכרה בתפקידה ההיסטורי אינם עומדים אצלו בשום סתירה. כדבריו המפורשים בקובץ ה' אות צדי א'. אלמלא ההוויות התחתונות, החשוכות והכאורות, לא תצנה ולא תסגסנה, תסגסגנה בשיא הודן ההוויות העליונות, הנכבדות והמהירות, והחיבור והאיחוד הולך ומתגדל בנפשנו. מעולם המוחשי בימנו לעולם הרוחני, למחשבות אדם ותחבולותיו, לדרכי הקולטורות השונות, ואמונות והשיטות. נרתעים אנו לאחורינו כשאנו רואים הרשעה והשכלות, כמה שלטה וכמה שולטת היא במערכי לב בני האדם, בנימוסיהם, בדעותיהם, באמונותיהם, בסדרי חייהם הפרטיים והחברותיים. כשאנו משקיפים על כל התועבות שנעשו בשם האמונה, על כל קורבנות האדם לאלילים, על כל חללי הנימוסים המתועבים, ועל כל הרשות, השפלות, החולשות והמחשכים של ההסכמות. ומעבר מזה, רואים אנו את הברקים, את עטרות החן של שכל אדם וישרו, את חוכמת החכמים, את גבורת הגיבורים, את לב אור הקודש של אור האמונה בזיקוקו ועליוניותו, את השאיפות ואת התקוות של העתיד הגדול, ואת עמודי האורה שממלאים את ההווה, מיד אנו מחליטים, הלא כולה, כל החזות הרוחנית, עולם אחד הוא, גם הוא תוכן אורגני יש לו, גם הוא בכל הוד נשמתו, בהברקת רוח קודשו ועוז אלילים אשר בתוכו, נזקק הוא לכל אשר בקרקעיתו ותחתית מצבו. ואלמלא אותם השמרים והרפשים שברוח האדם, לא הצמיח פרי תנובתו המשמח אלוהים ואנשים, ומיד אנו מתנחמים על אפר ואפר. כלומר, צריכים את החלק החשוך והמכוער והנמוך כדי להגיע לדברים יותר עליונים. וזה פרדוקס גדול, אבל כך הרב תפס את המציאות המורכבת שלנו, שאין להגיע לטוב העליון בלתי הרע התחתון. בעזרת השם, אני מקווה מאוד שבשיעור הבא אנחנו נמשיך. שלום שלום אהוביי.